הגענו למה שקוראים פסוקי דזמרה. מה שאצלנו בפשטות מתחילים מאוידו עד אחרי השתבח. אז מבחינת המקורות יש מקורות שונים ורבים לכל קטע בתפילה. אם אפשר לסדר את הבסיס של התפילה, אז הבסיס של פסוקי דזמרה זה ברוך שאמר, והפסוקים של תהילים שמתחילים אולי מתהילה לדוד, אשרי יושבי ביתך, עד סוף ספר תהילים, שזה כל הנשמה תהללי הללויה, והשתבח שאחרי. זה הבסיס המרכזי של פסוקי דזמרה. מעבר לזה יש תוספות שונות לפי, כמו שמופיעים בפוסקים, לפי מנהגים שונים, כל מיני תוספות. כל התוספות האחרות של פרק אודו והפסוקים שאחרי אודו ומזמור שיר חנוכת לדוד והשם מלך ולמנצח ומזמור לתודה ויכבוד ויברך דוד ושירת הים, כל זה הוכנס בפנים, אבל זה יותר מנהגים, שכמו שהבית יוסף, הטור כותב כבר, והבית יוסף כותב, והארכות חיים כותב, שהוא כותב את זה בסימן נ' א', ש... יש מוסיפים עוד פסוקים אחרים בכל מקום כמנהגו. כן, באורחות חיים, שזה אחד מן הראשונים, שמובא פה בבית יוסף בסוף סימן נ' כותב. הוא מביא פה הרבה מנהגים. כן, אז קודם כל אני אדבר על הבסיס המרכזי, כמו שאמרנו שזה על זה, שם זה נקרא פסוקי דזמרה. מה הבסיס? אז הבית יוסף בתחילת סימן נ' כותב ככה: ברוך שאמר צריך לאומרו בניגון ובנעימה, כי הוא שיר נאה ונחמד למעלה, הכוונה בשמיים. כלומר, לא מופיע אולי בגמרא שאומרים ברוך שאמר, אף על פי שכמעט די ברור שהמקור למנהג הזה זה תקנת הכנסת הגדולה, שתקנו את כל הברכות והתפילות, וכנ"ל תקנו את הברכות הללו. זה לא ברכות כמו שאמרנו שזה תלוי במנהגים, כמו שהזכרנו בברכה בקורבנות, על ברכה על קידוש השם מקדש שמו ברבים, שזה אמרנו שזה לא מופיע וזה מחלוקת, אבל ברוך שאמר והשתבח, יש את זה מופיע בגמרא, כמו שכתוב בגמרא שמי שמספר בין השתבח ליוצר חוזר מאורחי המלחמה. משהו שברכת השתבח כבר הייתה קיימת כבר בזמן הגמרא, וכמובן שאם הנושא של איסור הפסקה בין השתבח ליוצר, אז ודאי שגם השתבח ברוך שאמר והשתבח זה בעצם כמו התחלה וסוף, שזה ברכה, זה תחילת פסוקי דזמרה, פסוקי דזמרה, וסוף פסוקי דזמרה זה ברכת השתבח, ולכן כל זה נקרא יחידה אחת. ולכן אסור, כמו שמופיע גם בטור, שיש איסור הפסקה, אלא אם כן כמו ברכות קריאת שמע, שיש איסור, צריך להיזהר לא להפסיק ביניהם בדיבור, בין מה למה, בין ברוך שאמר והשתבח, כיוון שזה כמו ברכה אחת שלמה, וכמו מי שמפסיק באמצע ברכה. אמנם, כמו שהוא כותב פה, כמו שגם בברכות קריאת שמע יש את ברוך יוצר, ובסוף את הברכה שלאחריה, וזה גם נחשב ליחידה אחת, אבל יש כללים של מתי מפסיקים מפני בין הפרקים, ובאמצע הפרקים, מפני הכבוד, מפני העירה, יש כללי הפסקה. אז גם פה, כיוון שהיא ברכה ארוכה, יש כללי הפסקה גם בפסוקי דזמרה. אבל עדיין העיקרון הוא שהמבנה הבסיסי הוא ברוך שאמר, פסוקי דזמרה, כמו שאמרנו שבעיקר מתייחס לפרקי התהילים, מאשרי עד הסוף, והשתבח. אז כמו שאמרנו שהטור כותב, ברוך שאמר צריך לומר בניגון ובנימה, כי הוא שיר נאה ונחמד למעלה. בימינו מישהו שר אותו? לא יודע. מישהו שר ברוך שאמר? לא יודע. בזמנו כנראה הרשור כותב שצריך לומר בניגון ובנימה, לאו דווקא בשבת ובימים טובים. איך? לא, ברוך שאמר. בגלל שזה שיר נאה ונחמד למעלה, כלומר בגלל שבשמיים השיר הזה יש לו מעלה גדולה, זה ודאי אומר שלכן גם צריך להתכוון בו כל מילה ומילה, ובמפרשים מעריכים מאוד בהסברים של של המזמור של הברכה הזאת, בעיקר באבודרעם, אבל עוד בהרבה ספרים מסבירים את המשמעות של הברכה הזאת. וכתוב בספר היכלות, אחד מספרי הקבלה, שיש בו פיזיין תיבות וסימן ראשו כתם פז. כלומר ראשו, הכוונה ראש, התחלת פסוק די זמרה, יש בו פז, הכוונה פז תיבות, וכן הוא נוסח אשכנזים. כלומר זה תלוי בנוסחים של הברכה, מה מוספים ומה מהאחרים. פיזיין תיבות זה מתאים לפי האשכנזים. כלומר לפי כנראה נוסח הספרדים, כנראה יש בו יותר מאשר פיזיין תיבות. עכשיו הוא אומר, מה המשמעות של פסוק די זמרה בכלל? אז יש פה שלוש מקורות לפסוק די זמרה. ונתקנה ברכה זו, משום עד היית בפרק כתבי הקודש, הטור מביא שלוש מקורות שהם שונים קצת, עוד מעט נראה מה המשמעות שלהם. א', מופיע בפרק, במסכת שבת, דף כ' י"ח עמוד ב', שרבי יוסי אומר, יהיה חלקי עם גומרי הלל בכל יום. ככה מופיע בגמרא, שואלת הגמרא שמה, וכי זה מעלה לומר הלל בכל יום, והרי מי שאומר הלל בכל יום כתוב, הרי זה מחרף ומגדף. אומרת הגמרא, כי כאמר בפסוק די זמרה, לא הלל שאומרים אותו בחגים, שזה פרקי הלל שמופיעים במזמורי תהילים מקוף קוף י' א' עד קוף י' ח', שזה פרקי התהילים הללו, זה הלל של המועדים, אלא זה הלל בכל יום, שזה פסוק די זמרה שגם להם קוראים הלל. ומעיניו תהילה לדוד, עד כל הנשמת ההלליה הללויה. תוגר סינן בפרק כמה דיברכות, אמר רבי לזר, כל אומר תהילה לדוד בכל יום שלוש פעמים, מובטח לו שובן עולם הבא. אז זה מקור לומר את דווקא פרק תהילה לדוד בכל יום. הכוונה תהילה לדוד, שזה המזמור של, כן, של אשרי יושבי ביתך, שאנחנו פותחים בו אשרי יושבי ביתך. אשרי יושבי ביתך זה לא הפתיחה של המזמור, הפתיחה של המזמור זה תהילה לדוד, הרוממך, שמשם מתחיל א' בית הרוממך, שזה אות א', ועד סוף עד תהילת השם ידבר פי, שיש לזה, אנחנו הוספנו בהתחלה אשרי יושבי ביתך עוד אלוהי חסד השם קל השם שהשם אלוקיו, זה שתי פסוקים שהם התחלה שפה הוא מסביר למה הוסיפו, ובסוף הוספנו ואנחנו נברך יה עוד תוספות, אבל המרכז זה הפרק תהילים, זה תהילה לדוד עד תהילת השם ידבר פי. אז זה יש עניין בפני עצמו לומר, חוץ מפרקי התהילים יש עניין בפני עצמו לומר את הפרק הזה, משום מי שאומר אותו מובטח לו שהוא בן עולם הבא. סיבה שלישית, דרש רבי שמלאי, לעולם יסדר אדם בשפחו של מקום ואחר כך יתפלל, ולכך תקנו לאומרם קודם התפילה, וקבעו ברכה זו לפניהם, ברוך שאמר, ואחת לאחריהם והיא ישתבח. כן, אז יש פה שלוש מקורות, והמקור אחד זה יהיה חלקי עם אומרי הלל בכל יום, שאמרו שזה פסוקי די זמרה. מקור שני זה להגיד תהילה לדוד בכל יום, שזה ספציפית לתהילה לדוד. מקור שלישי, לעולם יהיה אדם שיפחו של מקום ואחר כך יתפלל, ולכן תקנו פסוקי די זמרה. אם אתם זוכרים, הבאנו את המאמר הזה של רבי שמלאי, שדיברנו על תפילת 18, שהוא המקור לשלוש ראשונות. המקור לשלוש ראשונות, ששלוש, כמו שאמרנו, שתפילת 18 מחולקת, שלוש ראשונות שהן שבח, שלוש אמצעיות שהן בקשה, ושלוש אחרונות שהן הודעה, המקור לשלוש הראשונות זה אותה סברה של רבי שמלאי, יסדר שפחו של מקום ואחר כך יתפלל. אז שם השתמשנו בשלוש ראשונות, שלפני שמבקשים ויוד בית אמצעיות, קודם כל ישבח. אבל כנראה שבאו אחרי זה עוד תוספת, שעוד לפני הנושא הזה של שפחו שבתוך 18, להגיד שפחו של מקום בפסוק די זמרה, שזה אותו עיקרון, זה הרחבת הגדר. אם אתם זוכרים, הרמב״ם אפילו לפי דעתו, הגדר הזה של שבח ואחר כך תפילה הוא מדין תורה. הרמב״ם שסבר שמדין תורה יש דין להתפלל כל יום, וגם אמר מה גדר התפילה כל יום, זה לא רק בקשה, אלא זה שבח, בקשה והודעה. כך הוא למד שזה התנאי הבסיסי לתפילה. אז לפי הרמב״ם שבח, בקשה והודעה זה גדר מדאורייתא. אבל פה התקנה הזאת של הכנסת הגדולה לתקן את את הדבר הזה, זה מדין פסוקי דזמרה. אומר הבך שהסברה הזאת של רבי שמעי היא הבסיס הראשוני לתקנת פסוקי דזמרה. כיוון ששני הדברים הראשונים שהיינו משום שיהיה חלקי עם אומרי הלל בכל יום, וכל אומר תהילה לדוד הרי זה מבין העולם הבא, זה עדיין לא סיבה לחייב אמירת, את אמירת הפסוקי תהילים. כך כותב הבך. שמאח כל כתפי, הכוונה יהיה חלקי עם אומרי הלל, ומה שלגיד תהילה לדוד בכל יום לא נשמע אלא קיבול שכר גדול לעולם הבא, מי שעושה את זה, באמירת מזמורים אלו בכל יום, אבל חיוב לאומרם לא שמענו. וכיוון שאלו היה חיוב, אין ראוי לתקן ברכה. אם זה לא סברה לחייב, אלא זה רק מעלה, אז למה תקנו לזה ברכה לפניו ואחריה? אז זה כנסת הגדולה. אלא, אומר הזה, מאח דרבי שמלאי, שחייב אדם לסדר שפחו של מקום, כמו שאמרנו, יש חיוב דאורייתא, לפי הרמב״ם, ויש גם חיוב שאנשי כנסת גדולה הרחיבו, גם שפחו של מקום על ידי פסוקי דזמרה. לכן, משום זה, זהו סידור שבחה של מקום, וכמה שחייב לסדר שבחיו קודם התפילה, לכן צריך זה המקור לתקן ברכה לפני סיפור שבחיו וברכה לאחריו. אלא לפי שהיה קשה, אז על זה קשה, מה ראו חכמים לספר שבחיו באלו המזמורים דווקא? כלומר, יש דין להגיד שבחו של מקום, אבל למה בחרו דווקא במזמורים הללו של פרקי התהילים, כמו שאמרנו, מי קוף בסוף, בסוף, בסוף ספר תהילים יקוף ממדלד עד הסוף, ולא שבחים אחרים, שבפסוקים אחרים לכן הביד את פרק כל כתבי ופרק עמדי ברכות. דעל מתי שבח גדול הוא, כיוון ששכרו כל כך גדול. לכן, כיוון שזה שבח גדול על פי הגמרות בשבת ובברכות, זה גם הביא את חכמי השעה גדולה לתקן את המזמורים הללו, לתקן דווקא אותם. אבל העיקר העניין זה להגיד שבח ואחרי זה תפילה. יש, מה זה, על הגדר הזה של יהיה חלקי עם גומרי הלל בכל יום, יש שלוש שיטות במפרשים. מה זה עיקר פסוקי דזמרה? יש לזה גם, מה זה עיקר פסוקי דזמרה? רש"י, במסכת, שמה במסכת שבת, על הגמרא יהיה חלקי עם גומרי הלל בכל יום, שהגמרא אומר שזה פסוקי דזמרה, רש"י אומר שהכוונה, שני המזמורים האחרונים, שכתוב בהם הללויה, כלומר המזמור השני, הללו את השם מן השמיים, הללו השם מן הארץ, שיש שם 10 פעמים הללויה, והמזמור שאנחנו אומרים אותו בסוף פסוקי דזמרה של ההללים, הללו הללו אל בקודשו, הללו ברכי עוזו, כל הנשמת הללויה הללויה, לפי רש"י זה הלל בכל יום, כמו שבהם מופיע המילה הלל, שניהם יש עם הילולים, זה העיקר. על זה נאמר יהיה חלקים גומרי הלל בכל יום. אבל בשיבולי הלקט הביא, שבמסכת סופרים מפורש, שזה הכוונה מתהילה לדוד עד סוף תהילים. כלומר, לפי מסכת סופרים, אז מופיע שפסוקי דזמרה זה כל היחידה השלמה. עוד עוד נראה שיש לפי שיטת המהר"ל, זה לא לגמרי. תהילה לדוד, עיקר ההללים זה בלי תהילה לדוד, וההללים זה מי הללו את השם באמצע, אחרי תהילה לדוד, מה שאנחנו אומרים, עד 5 מזמורים. ותהילה לדוד זה דין בפני עצמו לומר משום הגמרא בברכות. כלומר, יש פה שלוש שיטות, כאילו מה זה פסוקי דזמרה העיקרים. טוב, מה שהבך הביא פה זה כמובן, שזה, וכמה שהטור הביא זה על פי הניגלה. הזכרתי כבר קצת שבספר הזוהר ובמקובלים, אז הבינו שכל המושג הזה של השלבים האלה בתפילה, חילקו את התפילה לארבעה חלקים. אם אתם זוכרים את קורבנות, את פסוקי דזמרה, את ברכת יוצר, ואת תפילת 18, שלפי המהלך שלהם, יש פה שלוש דרגות, שלוש שלבים, שלוש התעלויות, שזה מתחיל בהתחלה לפי העולמות שבעולם, יש ארבע עולמות, זה מתחיל מעולם העשייה שמתחיל מלמטה עד למעלה, גם זה מקביל לנפש האדם, שבקורבנות אדם יותר מעלה את הנפש שלו, אחרי זה את הרוח שלו, בפסוקי דזמרה, אחרי זה את הנשמה שלו, והשיא, השיאים שאדם עומד מול הקדוש ברוך הוא, שאדם, בחינת הנשמה הכי פנימית, שהיא אלוקית, זה בתפילת 18. כן, אז המדרגות, הם סידרו ודאי שהתפילה יש לה סדר, כל אחד יש לו מבנה, וגם כשדיברנו על ציצית ותפילין, ראינו שיש משמעות לארבעת החלקים האלה של התפילה. גם לפי הבח, המאמר הזה של רבי שמלאי, סדר עם שבחו של אדם לפני כן, והזכרנו שזה בעצם תוספת של חכמים, אז יש לזה כל מיני גם הסברים, בבודריאם כותב שזה כמו פרקליטים לפני שבאים לבקש מהמלך בקשה. כאילו יש פה הפסוקי דזמרה אלו, זה כמו סנגורים, כאילו השבחים האלה, שאם נשבח אותם, זה יסייע לנו אחרי זה כשנעמוד לפני הקדוש ברוך הוא ונבקש שיסייעו לנו. יש כאלה גם שהתייחסו לפסוקי דזמרה, למה קוראים לזה פסוקי דזמרה? מצד זמירות, לפי הפשט זה מצד זמירות, שמזמרים אותם ושרים אותם, זה תהילים, זה הללויה. יש גם כאלה אמרו שכמו מלשון לזמור, היינו לחתוך. כלומר כאילו שכשאדם רוצה שעומד, והוא מצפה שהתפילה שלו שהוא עומד פה על הארץ, תעלה לשמיים, אבל מפה עד לשמיים זה לא סתם אוויר. יש כל מיני דברים שייתכן והם מונעים מהתפילה של האדם לעלות למעלה. אז כאשר אדם אומר פסוקי דזמרה, זה כמו לזמור, זמיר הריצים. אז האדם כאילו, הם מסייעים לו איך לחתוך, איך להחליש, איך לגרום לכך שכל הגורמים האלה שמפריעים שתפילתו תתקבל ותעלה בקלות לשמיים, כך, אז זה פסוקי דזמרה. כמו שיש כאלה שאומרים גם על קריאת שמע, שהגמרא דורשת את קריאת שמע, על פסוק רומות אל בגונם וחרב פיפיות בידם. כמו שכשאדם אומר קריאת שמע, אז כאילו זה כמו חרב פיפיות. חרב נגד מי? מי 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 מפריע? אלא כשאדם הולך לישון והנשמה שלו עולה לשמיים, אז השאלה היא איפה היא תעלה? כשהנשמה שלו רוצה לעלות לשמיים, יש כל מיני דברים שאולי בין הארץ לשמיים שגומרים לא בדיוק תיאורים וקשרים שמפריעים לנשמה לעלות אל השמיים התיאורים, אל הקדושה, אל הקדוש ברוך הוא שיתאר את הנפש. ולכן קריאת שמע שאדם קורא לפני כן היא כמו חרב שאדם משתמש בה על ידי זה שהוא אומר אותה ומקבל עולמות שמיים, שזה חרב שהיא עוזרת לו איך לתקן את כל המזיקים, את כל המפריעים שמפריעים. אז אותו רעיון נאמר פה על התפילה. מה המשמעות של פסוקי דזמרה הזאת, של להגיד מה החילוק הזה גם בין מה שהגמרא אמרה, שיש לו עניין לומר הלל בכל יום, כמו שהוא אמר, יהיה חלקי בין אומרי הלל בכל יום, ובין מי שאומר הלל, שהגמרא אומרת, שמי שאומר הלל בכל יום זה מחרף ומגדף, שזה מתייחס להלל של ההלל של ימים טובים. אז המהרש"א על המקום במסכת שבת מסביר, שזה שתי בחינות שונות, שההלל שאומרים בכל יום, שזה הלל על יציאת מצרים, על קריאת ים סוף, על הניסים הגדולים, זה הלל של ניסים חורגים מן הטבע, זה נגד הטבע. ההלל שאומרים בכל יום, עיקר הפרקים שאומרים בהלל בפרקי הללויה אלו, זה פרקי הלל על השגחת הקדוש ברוך הוא ביום יום. ולכן אם אדם אומר הלל של מועדים שמתייחס לאירועים הגדולים שקראו לעם ישראל בכל יום, אז בעצם הוא מחרף ומגדף כאילו שהוא אומר שהאלוקות התגלתה ונמצאת רק באירועים החורגים מגדר הטבע. אבל כאילו ביום יום הוא לא מזכיר את זה. ולכן זה כאילו מחרף ומגדף, כאילו שהוא בזה הוא קצת מחליש. הוא חושב אולי שהוא מהלל, אבל בעצם על ידי זה הוא מחליש את האמונה שלנו, שכל מה שקורה לנו זה הכל בהשגחה, כל דבר שקורה לנו זה על ידי הקדוש ברוך הוא, ולכן צריכים להלל. מי שאומר, יהי חלקים, אומרי הלל בכל יום, זה הפרקים הללו שזה ההלל על היום יום. בעיקר, כמו שאנחנו אומרים, בהללויה מן השמיים, הלו שמן הארץ, הלו כל תאומות, שאתה מתייחס לכל הבריאה כולה, מהעליונים ועד התחתונים, מהשמיים ועד הארץ. אנחנו בעצם בזה רוצים לומר שהקדוש ברוך הוא, כל הבריאים שבעולם, כולם הם משרתים את השם, כולם הם מעללים את השם, ולכן יש בכולם שייכים לאלוקות. זה הלל שבכל יום שכל אדם צריך להאמין שכל הדברים שקורים לו בכל יום ויום זה מהקדוש ברוך הוא. ומכוח זה, זה גם הכנה לתפילה. כל ההכנה לתפילה זה שאדם בא מתפלל לקדוש ברוך הוא כל יום ויום, שלוש פעמים ביום, בתוך אמונה שכל מה שקורה לו בכל יום ויום, זה הכל תלוי בקדוש ברוך הוא, וזה עבודת התפילה. ולכן ההלל שאומרים בפרקי ההלל הללו, הם ההלל של, שעל זה נאמר, יהיה חלקים גומרי הלל בכל יום.
בשבת אומרים תפיל עולם תעזדו את העול, אז יש שם כן דברים על יציאת מצרים, כל הניסים
של מצרים. א', זה בשבת, רק בשבת, ולכן אולי גם השבת עצמה היא קצת שונה. השבת היא מעין עולם הבא, אדם נמצא ב... אבל נכון, אבל גם בפסוקים האלה יש מצד אחד אתה צודק ניסים, יש גם עם נותן לכם לכל בשר, כי לא עולם חסדו. יש גם פרק שקשור ליום יום, אבל זה נכון. זה כנגד, יש איזה, למה אומרים אותו בכל יום, אז זה מופיע ב... פה בסימן אולי, הטור מביא, בשם הגאונים. יש נוהגים לומר, ויברך דוד את השם לעיני כל הקהל. וזה מספר דברי הימים. מה, למה אומרים, כי אתה אומר לפי העיקרון הזה, למה אומרים שירת הים? טוב, שירת הים והלל זה שני דברים שונים. אגב, מה שאתה דיברת על מזמור לתודה, זה מופיע גם כן, שמזמור לתודה מצווה למשוך אותו בנגינה. כן, אבל אני קראתי בה ברוך שאמר, אבל גם על מזמור, על זה כדור. איך? שרים? טוב, הם הולכים לפי הזה, אז גם צריכים לשיר את ברוך שאמר, גם כן. רק השאלה היא בסוף, התפילה תיקח להם הרבה זמן, אבל בסדר. כן? אמרתי מקודם שלכאורה, בעובדה שיש ברכה לפני הברכה לאחריה, וזה מופיע לכאורה בגמרא, על פניו, את ה, כמו שאמרתי, את הבסיס המרכזי, שזה ברוך שאמר, את פסוקי די זמרה, שזה כמו שאמרתי, לפי אחת משלושת השיטות, אם זה שני פרקים, או חמש פרקים, או שש פרקים, והשתבח, זה אנשי כנס הגדולה.
והסידור של קורן, הוא מביא שם שכל מזמור, כאילו, תקנו אותו על אירוע מסוים.
איזה? של פרקי הללויה? איזה מזמורים?
המזמורים של מישרי עד ברכבי.
עד?
על
משהו מסוים? מה, כשדוד המלך כתב אותו? כמו כשדוד המלך תיקן אותו, אומר שכל אחד ביחס למשהו אחר? טוב, אני לא ראיתי, יכול להיות, אני לא ראיתי את זה פה, יכול להיות שזה מופיע באחד המקורות ש... בנוסף לזה, אבל יש, אתה מדבר על שתי תקופות. יש השאלה, מה שאתה מדבר זה מתי נאמרו לראשונה. שאלה שנייה, שלב שני זה דוד המלך שכתב את זה בספר תהילים, כתב את זה כמובן בזמנו וחיבר את זה לספר תהילים. והדבר שלישי, כשתקנו את התפילה ותקנו את המבנה של התפילה, מתי תקנו לומר אותם בתפילה. אתה שאלת על דוד המלך, לא על אנשי כנסת הגדולה. אתה אומר שכשדוד המלך, או מי שתיקן, כמו שחזל אומרים, שיכול להיות שהלל, יש בגמרא בפסחים, מתי תקנו הלל? הלל שאומרים במועדים. האם תקנו אותו ביציאת מצרים? האם תקנו אותו נבירים ראשונים? האם תקנו אותו... אנחנו רואים שלמרות שזה כתוב בתהילים, זה לא דוד המלך תיקן, זה כבר תוקן עוד לפי חלק מהדעות, שמה אפילו בזמן יציאת מצרים כבר שרו את בצאת ישראל ממצרים בית יעקב מלעז, ושרו את כל זה. אז זה משהו קדום. אלא שדוד המלך הוא... כינס את כל הפרקי תהילים, יש ודאי בפרקי תהילים דברים שדוד המלך אמר, אבל יש דברים שאחרים אמרו, כמו קורח וכמו אסף וכמו משה. מה? כן, יש הרבה פרקי תהילים, יש כאלה אפילו מיוחס לאדם הראשון אפילו. מזמור שלי עם השבת יש רגעים שאדם הראשון אמר אותו. מה? אני חושב, לא יודע אם זה בגמרא או במדרש. אני חושב שבמדרש. אלא שדוד המלך כינס את הכל לתהילים. אבל אתה, אז זו השאלה, האם כשאמרו אותם, על איזה תקופה אמרו אותם, יכול להיות שזה היה בתקופות שונות. אבל עכשיו דוד המלך חיבר את כולם ביחד בסוף ספר תהילים, שזה מופיע כולם ביחד. כן, יש פה במערל, בנתיבות, בנתיב העבודה, על פסוקי דזמרה, אז כמו שאמרתי שהוא כן, הוא מדבר על המשמעות של פרקי הללויה שאומרים בפסוקי דזמרה. כן, הוא מדבר על הגמרא, הוא לא אומר את מה שהבאתי בשם הבח, שהעיקר זה כנגד שבח ואחר כך תפילה. הוא כרגע מדבר על פירוש מאמר חז"ל, יהיה חלקי מגומרי הלל בכל יום, שזה פסוקי דזמרה. ופירוש דבר זה, אני קורא במערל נתיב העבודה פרק ו', שיש לאדם להלל את הקדוש ברוך הוא בהילול שלם בכל יום. זהו לשון גומרי הלל, דהיינו הילול השלם. כלומר, לא אמרו רק לומר הלל, אלא גומרי. משמע שבעצם שלומר את הלל הזה זה הלל שלם. ובגמרא פרק ופסחים אמר רבי יהושע בן לוי, בעשרה מאמרות נאמר ספר תהילים, ניצוח, ניגון, משכיל וכולי, ובהללויה. גדול שבכולם הללויה. כלומר, השבח הגדול ביותר מתוך כל הביטויים שמבטאים הילול הקדוש ברוך הוא זה הללויה. מה המעלה שלו? שכולל שם ושבח בבת אחת. יש כאן גם הללו וגם יוד קיי, שם השם. אז הוא כולל גם את שם השם וגם את השבח של שם השם במילה אחת. פירוש, שאר השבחים אינם מורים על אמיתתו יתברך, אבל השבח הנזכר בהללויה מורה על אמיתת עצמו יתברך. ולכך חתם בסוף שם יוד קיי, כי הילול הזה מורה על אמיתתו יתברך. טוב, כמובן שהביטוי הזה של המערל זה ביטוי עמוק, שזה מורה על אמיתת עצמו יתברך. כן, זה ביטוי שמופיע במערל בהרבה מקומות. כמו שיש כל מיני בחינות, כמו שיש הרבה שמות של הקדוש ברוך הוא. יש שמות שונים, יש שבע שמות, יש אולי יותר שמות. יש הרבה שמות של הקדוש ברוך הוא. שמות של הקדוש ברוך הוא, הכוונה כל מיני גילויים וכוחות של הקדוש ברוך הוא, שאיתם הוא מנהיג את עולמו. אבל מעל הכל יש את אמיתת עצמו. יש את העצמות האלוקית שהיא לא שמוגדר. היא משהו מופשט. שמתוך השם הזה, מתוך אמיתת עצמו, יש את כל ההופעות האחרות. אמיתת עצמו הזו, אנחנו, אין לנו מגע איתה, היא אלוקית, היא נבדלת, אין לנו שום מקור איתה. לפעמים גם המהר"ל מסביר את זה על שם יוד קיי וו קיי, לא רק על יוד קיי. איזה? איזה? יוד קיי ויוד קיי וו קיי. טוב, יוד קיי זה חלק מיוד קיי וו קיי. ואולי אפילו זה החלק היותר גבוה, כיוון שזה מחלקים את יוד קיי וו קיי לשני חלקים. יוד קיי זה כנגד העולם העליון, וו קיי זה כנגד יותר העולם התחתון. אז יוד קיי אולי זה משהו יותר גבוה. לכן מה שהוא אומר פה, שזה כנגד אמיתת עצמו. הכוונה, האלוקות הנבדלת, האלוקות המופשטת, האלוקות שאין לנו מגע איתה. אנחנו לא יכולים בתור בשר ודם, ואפילו המלאכים לא יכולים להשיג את אמיתת עצמו, כמו שאנחנו אומרים שהמלאכים שואלים, היה מקום כבודו. כלומר, אי אפשר להשיג את אמיתת עצמו, כיוון שהוא נבדל מהכל ואי אפשר להשיג אותו. זה האלוקות שהיא נבדלת, שהרמב״ם מאוד מעריך בעובדה שאין לנו מגע עם האלוקות. אומר המהר"ל, שהמהר"ל שבעצם שם יוד קיי הוא המקור, ולכן השם הזה, ביותר מאשר שמות אחרים, הוא מורה על האלוקות היותר עליונה, שגם אם אנחנו משבחים אותו, אנחנו משבחים אותו בעובדה הזאת שהאלוקות היא כזאת עליונה, וממנה יש את כל הנהגות העולם האחרות. אבל אנחנו אומרים ודאי שכל הנהגות העולם שאנחנו רואים לנגד עינינו פה, המקור שלהם הוא מהמקור העליון, שזה מה שהוא מכנה אותו המהר"ל, אמיתת עצמו. ולכן אומר אמר הגמרא, יהיה חלקים מגומרי הלל בכל יום, שההלל הזה, היינו על פרקי הללויה, שזה ההלל הזה, זה נקרא הילול שלם, שנותן האדם אל השם יתברך, הילול שלם מצד הפעולות, שאנחנו כמו שאמרנו, הבאנו בשם המהרש"א, שזה מתייחס כנגד הפעולות, שהקדוש ברוך הוא מנהיג את עולמו, בכל יום ויום, בכל שעה ושעה, אבל אנחנו אומרים שגם יש פעולות, ואנחנו גם מודים על כך שהם מקורם, הוא מהמקור העליון. לכן הפרקים האלה הם מסתיימים בהללויה. והשבח בזה מורה על אמיתת השם יתברך. אבל שאר שבחים אינם באים על פעולות, על פעולות השם יתברך שהם מסודרים מעמיתת השם יתברך. לוקח דווקא בשם הלל חתם השם לומר כאילו לזה על הפעולות הבאות מעמיתתו יתברך. עכשיו המהר"ל פה מסביר הסבר עמוק. ומפני זה יש כאן מזמורים שיש בהם הילולה כנגד ה-A שבשם י-K. אמרתי שהמהר"ל סובר שפסוק די זמרה זה חמישה. זה בלי תהילה לדוד. לא כמו שהמסכת סופרים. פסוק די זמרה זה מתחיל הללויה הללו את איך זה המזמור האחד? לא, לא, לא. אחרי תהילה לדוד. אתה יכול? הללויה לפשיט את השם, כן. לא, לא. הללויה לפשיט את השם, הללויה השם אחר זמרה אלוקי בעודי, כן. זה המזמור. מפה מתחיל פסוקי די זמרה לפי המהר"ל. והוא אומר שיש חמש. זה הראשון. יש אחרי זה כתוב זמרה אלוקינו. יש הללויה את השם מן השמיים. הללויה שר השם שיר חדש. הללויה למקודשו. כן, אומר המהר"ל, יש חמש פרקים בפסוקי די זמרה. יש כאן הילולים שיש בהם הללויה כנגד ה-A שבשם י-K. ובמזמור הללויה מן השמיים, כמו שאמרנו, בשני המזמורים שלפי רש"י זה עיקר פסוקי די זמרה. הללויה את השם מן השמיים והללויה בקודשו, שם יש 10 הילולים, 10 פעמים הללויה, שהוא המזמור השלישי, הללויה את השם מן השמיים, וגם המזמור החמישי, האחרון. אז המזמור האמצעי, וכן הללויה אל בקודשו שהוא בסוף המזמורים, בכל אחד ואחד מהם יש 10 הללויה. 5 מזמורים נגד ה-A מן השם, נגד י-K זה נגד ה-A, שזה 5. והיוד מן השם י-K, אין להגיע האדם אל המדרגה הזאת. כמו שאמרנו, היוד זה כנגד האלוקות הנבדלת, זה אמיתת עצמו. אי אפשר לתפוס אותה, אי אפשר להגיע אליה. איך בכל אופן יש לנו מגע איתה, יש לנו אמונה בה, אין להגיע אדם אל המדרגה הזאת, כי רק באמצעית ה-A, כלומר באמצעות ה-A, שזה 5 המזמורים שאנחנו רואים את הופעת הקדוש ברוך הוא בעולם, ומכוחה אנחנו יודעים על כוחו, על גבורתו, על השגחתו, על שכינתו, מכוחם אנחנו עולים ומבינים שיש מקור עליון, שזה אמיתת עצמו. לכן כאילו דרך ה-A, 5 מזמורים, אני יכול להגיע ליוד, שזה כנגד היותר מדרגה עליונה, כמו שהוא הסביר שהיוד מרומז ב-10 פעמים הללויה שיש בשלישי, ב-10 פעמים שיש בחמישי. אם אתם זוכרים בשיעור הקודם, הבאנו רעיון כזה, בערב בעולת ראייה, שרק אם אדם עושה מעשה מצוות, למה זה יש עניין להתעטף בתלית ותפילין לפני התפילה, שעל ידי מצוות, מעשים, אנחנו הולכים להגיע אל הרוחניות העליונה. כן, אז פה אומר הרב, דרך ה-A, שזה פעולות השם בקדוש בעולם, דרכם אנחנו יכולים להתעלות ולהגיע אל ה-Y. ולפרח במזמור השלישי מן 5 מזמורים, יש בהם 10 הללויה. וכן במזמור האחרון גם כן יש בהם 10. כי במזמור האמצעי יש התעלות אל ה-Y. וכן במזמור האחרון, כי בגמר ה-A מתעלה אל ה-Y. כלומר, יש כאן כאילו שתי שלבים בהתעלות. שלב התעלות באמצע, שזה המזמור של הללויה את השם מן השמיים, אבל השיא של ההתעלות זה באחרון. ולבחר במזמור אמצעי יש 10 הללויה וכן באחרון, וכוללו דברים מופלגים בחוכמה מאוד. כן, כמובן שהמהר"ל כותב לשון כזאת, אם הוא מתכוון לומר שזה בעצם יותר הסברים של הקבלה, שהמהר"ל מנסה להסביר לנו את זה באיזשהו הסברים רעיוניים, אבל ודאי שיש לזה בקבלה הסברים יותר מוגדרים. כן, זה מה שאומר המהר"ל פה על הפסוקי די זמרה, על המשמעות שלהם. המהר"ל פה אחרי זה, כמו שאמרתי, הוא סובר שתהילה לדוד היא לא חלק מפסוקי די זמרה, אלא היא, כמו שעל פי הגמרא, יש לה סברה בפני עצמה, שאם משום כל אומר תהילה לדוד יכול להם, הרי הוא בן העולם הבא. אז זה יש במהר"ל בהמשך. וקודם, זה תקנו אשרי. כפי מאמר חז"ל, כל אומר תהילה לדוד 3 פעמים בכל יום, מובטח לו שבן העולם הבא. ועל זה שואלת הגמרא בברכות, מה איתה מה? מה המעלה שתהילה לדוד שאדם יזכה בה לעולם הבא? אילה, מה משום דכתיב פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, היינו שהקדוש ברוך הוא נותן לנו את החיים שלנו שאנחנו תלויים בו, והוא עוזר לנו לאימא הלל הגדול. למה דווקא את אשרי? למה לא נגיד את הלל הגדול? עודו לשם כתוב, ששם גם כתוב, נותן לחם וכל בשר כי לעולם חסדו. אז זה מעין אותו דבר. למה דווקא זה יותר טוב מזה? אם משום תכתיב באלפה בטא, אם המעלה שכתוב שם אשרי באלף בית, ויש שם את כל האותיות, לימה אשרי תמימי דרך, דעת הבתמניה אפי. אז יש מזמור שפותח באלף בית יותר טוב, זה מזמור קופיוטט, שיש שם 8 פעמים אלף בית, אז למה דווקא את זה? אלא משום דעית בתרתי. כמו שביטל על דוד יש 2, יש גם נוטה לחם בכל בשר, וגם כנגד האלף בית. טוב, אז המהר"ל פה, ומסביר את זה גם בנצח ישראל, כאילו, אז מה הרעיון של האלף בית, מה הרעיון של החיים, מה המשמעות? עדיין, למה מי שאומר את זה, גם אם יש בו תרתי, למה זה מביא לעולם הבא? מה הקשר? גם אם יש בזה אלף בית, או פותח את ידיך, מה הסגולה שבדבר הזה שבזכות זה לזכות לעולם הבא? אז נקרא את המהר"ל הזה. כי הפרנסה נקרא חיים, שהרי הפרנסה חיי הבריות, ואין חילוק בין חיים ובין פרנסה כלל. בחיבור גבורת השם פירשנו. כן, המהר"ל באריכות בהגדה של פסח, מסביר על הכוס החמישי, ששם גם אומרים אותה, אומרים שם את ההלל הגדול, ואומרים שם את עודו לשם כתוב לא מחסדו, אז המהר"ל מסביר שהכוס החמישי זה כנגד כוס של פרנסה, וכנגד נותן לכם בחובת כאילו המחסדו, ושם הוא מעריך מאוד במעלה הזאת של הפרנסה, איך אדם תלוי בקדוש ברוך הוא, שיש בזה משום השגחה גדולה. ולפיכך משבח את הקדוש ברוך הוא, שהוא פותח את ידיך ומשביע לכל חי רצון, ואז אם הוא משבח את זה, הוא דבק בעולם הבא, אשר שם החיים באמת. כי העולם הזה יש לו חיבור ודבקות בעולם הבא מצד החיים, כי עולם הבא שם החיים הגמורים שאליהם איתה כלל. כלומר, בעצם המהר"ל אומר, מה כתוב שמי שאומר פותח את ידיך זוכה לעולם הבא? גם אם תגיד שאדם מודה לקדוש ברוך הוא על זה שהוא נותן לו את כל צרכיו וכל רצונותיו, אבל מה זה מביא אותו לעולם הבא? אז בעצם אומר המהר"ל שיש שתי סוגי חיים. זה קשור גם אולי לפרשת השבוע, כתוב, החיים והמוות נתתי לפניך, הברכה והכללה. כן, מה זה חיים? פשטות חיים, אנחנו מבינים אולי שהכוונה חיים, חיי העולם הזה. חיים של, שאדם חי, נושם, יש לו אוכל, יש לו כל צרכיו, צרכי העולם הזה. כן, אבל אומר המהר"ל, באופן אמיתי, החיים האמיתיים, החיים הגמורים, אתם מדבקים בהשם אלוקכם חיים כולכם, החיים האמיתיים זה חיי העולם הבא, זה החיים של הדבקות באלוקות. בעצם גם הפרנסה שלנו בעולם הזה תלויה באלוקות. אז מי שמשבח את הקדוש ברוך הוא לא משבח רק הזה שברוך השם יש לי את צרכי, אלא בעצם הוא מבין שהחיים שלו תלויים במקור. אז בזה הוא גם מבין שיש גם, אם זה תלוי במקור, שיש גם ערך של חיים שכולו תלוי במקור האלוקי, בדבקות האלוקית. בסופו של דבר, מכוח החיים, בדבקות האלוקית, מגיע גם חיים לעולם הזה. אבל עיקר המושג של חיים, כמו שבוודאי אנחנו מבינים שחיי נצח, החיים האמיתיים, זה חיי העולם הבא. לכן מי שאומר את פותח את ידיך, ומאמין שהכל נובע מהקדוש ברוך הוא, ומאמין בזה גם כן שיש חיים אלוקיים, חיים עליוניים, חיי עולם הבא, אז הוא גם זוכה לעולם הבא. כלומר, בעצם הוא משתמש בעצם בחיי העולם הזה כמין, כמו שאמרנו, כמין מדרגה, כמין אמצעי, כמין כיסא, שמתוך זה הוא דבק בחיים העליוניים. הוא מקשה. אם זה כל המשמעות, שמי שמבין את פרנסתו, הוא יודע שזה קשור לעולם העליון, אז יגיד את הלל הגדול. עכשיו המהר"ל מדבר, מה הקשר? הגמרא אמרה שיש שתי מעלות, גם פותח את ידיך וגם א' ב'. מה המעלה שמי שאומר שבח שבסדר של א' ב', הוא גם דבק בעולם הבא? מה הקשר בין א' ב' לעולם הבא? אז אומר המהר"ל, פירוש, מה שהשבח הזה הולך באלפה בטא, שהם כבית אותיות התורה. כלומר, המיוחד באלף בית הוא, שאלף בית זה אותיות התורה. העיקר של אלף בית זה העובדה שהתורה, כלומר, כשאנחנו אומרים ששבח באלף בית, בעצם זה מרמז על התורה. התורה היא, העולם התחיל לפני שהוא נברא, קודם כל נבראו האותיות. קודם כל הייתה גם את התורה. הסתכל בתורה וברא את העולם. ואחרי זה נברא העולם הזה. אבל האלף בית זה הבסיס של תורה. כמו בהלכות תלמוד תורה, כתוב שכשאבא מלמד את הילד שלו, אז קודם כל הוא מלמד אותו א' ב'. אז באמת השאלה היא לדוגמה בגן, מי מלמד א' ב', בכיתה א', מי מלמד א' ב', הגננה, המורה או הרב? בדרך כלל היום יש שיטות איך לקרוא, וזה א' ב', זה יותר נשמע כמו אותיות, איך, אותיות שמשמשות איך לחיות בעולם הזה. אבל באופן אמיתי, בהלכות תלמוד תורה, גם הרמב"ם כותב, שההתחלה של אדם מלמד את תלמוד תורה, קודם כל לומד אותו א' ב', כיוון שא' ב' זה אותיות התורה. אז ללמד את הילד א' ב' זה כבר חלק מלימוד תורה. זה לא רק איזה שהם אותיות שעל ידי זה תדע קרוא וכתוב, ותדע לדבר בחברה, אלא זה אותיות של תורה. לכן א' ב' זה חלק מלימוד תורה. מה שהיה מופיע בעבר, שכשילד היה מביאים אותו היום ראשון לתלמוד תורה, היו עושים לו אותיות א' ב' עם דבש, והוא היה מלקק את הדבש של האותיות, כמו שדברי תורה מתוקים כדבש. כיוון שא' ב' זה התחלת התורה. אז בעצם רוצה לומר פה שכל השבחים שבסדר א' ב' זה כנגד התורה. אותו דבר גם בשבח יוצר, אל ברוך גדול דעה, זה גם א' ב', שגם שם זה כנגד התורה. כן, אומר אמרה לכן, שהשבח הזה זה כנגד התורה. זה מורה שהשבח הזה, היינו אשרי שווה ביתך שיש בו א' ב', הוא במדרגה העליונה, הוא מדרגת התורה. כלומר, זה שאנחנו אומרים לכן שמי ש אומר שבח שבאלף בית, הוא זוכה לעולם הבא, זה מפני שהוא דבק בתורה. הוא מבין בזה שבעצם הוא דבק בבחינה של התורה. כן, ואז הגמרא שואלת, אם ככה, אז גם בפרק קי"ט יש שם 8 פעמים אלף בית, ושם זה ודאי בפרק קי"ט, ממש יש שם 4 פעמים על תורה. הכל זה על תורה שם מתעסק. ועל זה הוא מסביר. ומשל עם שום דעית בתרתי. כלומר, באשר יש בבתך יש גם א' ב' וגם פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון. אז מה זה התרתי? האם בגלל שזה 2 זה נותן לזה א' 1 ועוד 1? אומר המהר"ל פה. בגלל שהשבח מסודר בכבית אותיות אלפה בטא שזה כנגד התורה, ויש בו גם כן פותח את ידיך ומסביע לכל חי רצון, בשביל כך הוא דבק בעולם הבא. כלומר, העובדה שבאשרי יש א' ב', זה נותן משמעות יותר עמוקה גם לפותח את ידיך, הוא מסביע לכל חי רצון. כלומר, זה מה שנותן לזה את המעלה העליונה, זה התרתי. זה לא שיש רק שם 2, גם זה וגם זה, אלא כל המעלה של פותח את ידיך משנה משמעות על ידי א' ב'. ובאור זה, זה בוודאי אין שייך לומר כי יקנה עולם הבא בשביל פותח את ידיך, מסביע לכל רצון בלבד. כי הרי יש גם חיים גשמיים. אולי זה מתייחס רק לחיים הגשמיים, ואין חיים גשמיים בעולם הבא. גם מצד שני, גם לא יקנה עולם הבא רק בגלל שזה בסדר א' ב'. כי לא יקנה עולם הבא רק כאשר דבק בחיים. כלומר, רק בגלל שהוא ידבק בתורה בלבד, זה לא מספיק. לא מספיק רק חיים גשמיים בלבד, לא מספיק רק תורה בלבד, אלא רק כאשר יש תרתי, כלומר, כאשר יש חיבור שהחיים בעולם הזה יש בהם תורה, זה נותן משמעות שחיי העולם הזה, שיש בהם תורה, זה מעלה את החיים לעולם הזה למדרגה עליונה. השילוב של שני הדברים, הוא נותן ערך לחיים של העולם הבא. אז זה מה שהוא מסביר. ולכך אמר דעית בתרת פירוש, כי במה שיש בשבח הזה בסדר אלפה בטא, וגם יש בו פותח את הדרך מסביר לכל רצון, אז זה דבק בחיים. שהשבח הזה שעולה באלפה בטא מגיע עד חיי העולם הבא. כי כבית אותיות מגיעים עד עולם הבא. כן, אז המהר"ל בעצם אומר שהמעלה של אשרי, שזה בזכות האלף בית, ובזכות פותח את ידיך, אבל השילוב של שניהם, שזה כנגד התורה, שהיא מקורה עליון, ומי שלומד אותה זה הסולם שלו, לעלות לעולם הבא, ומצד שני גם החיים בעולם הזה, קשורים המעלה הרוחנית העליונה הזאת, זה מה שיאפשר לו לזכות את חיי העולם הבא. כן, אז המהר"ל בעצם הסביר את המעלה של פרק הזה של אשרי יושבי ביתך, שגם חז"ל אמרו שלהגיד שלוש פעמים ביום. לכן יש לדוגמה, יש נפקמינה, שמי שלא אמר את פסוקי דזמרה לפני התפילה, אז יש מחלוקת במפרשים, האם יש עניין להגיד את זה אחרי התפילה. יש כאלה מופיע בשם הגאונים שאין עניין להגיד אשרי יושבי ביתך אחרי התפילה, אם מישהו היה צריך לדלג לדוגמה. כמו שכל התקנה שהתיקנו אותם זה לפני התפילה, במיוחד בגלל הנימוק של יולי מסדרם שפחו ואחר כך התפלל. אז אם אדם כבר התפלל ולא אמר אותם, אין עניין להגיד אותם. אין לזה את המעלה, אלא אם כן אתה סתם רוצה להגיד סתם פרקי תורה. אבל לא מצד השלמה, אין כזה דבר השלמה. זה לגבי פסוקי דזמרה. אבל תהילה לדוד, יש לזה ערך בפני עצמו. גם לא רק בגלל התפילה, יש לזה ערך בפני עצמו שאדם צריך להגיד שלוש פעמים ביום את הפרק הזה. אז אותו גם אחרי התפילה צריך להגיד. לכתחילה כתוב בפוסקים שאם אדם לדוגמה מגיע וכבר הציבור נמצא לקראת סוף פסוקי דזמרה, אז ידלג. או יגיד ברוך שאמר את הפרקים, כמו שאמרתי שרשם אמר את פרקי הללויה והשתבח. תלוי לפי כמה זמן שיש לו. המינימום זה ברוך שאמר, אשרי והשתבח. אבל אם גם זה אין לו זמן, אם הוא יגיד גם את זה, אז בפוסקים מופיע, זה מחלוקת בהנהגה. אנשי ההלכה אומרים שעדיף תפילה בציבור מאשר פסוקי דזמרה, גם אם הוא יפסס את הכל. גם אם בסוף הוא יפסיד את ברוך שאמר. אבל עדיף יעשה ככה. אבל המקובלים אמרו לא. המקובלים כמו שאמרנו שלפי שיטתם יש דירוג, והדירוג הוא חלק מהותי מסדר התפילה, אז אתה לא יכול לדלג. זה המינימום. לכן הם אמרו שזה עדיף. אבל לפי אנשי ההלכה, אז עדיף אפילו לא להגיד ברוך שאמר ואשרי והשתבח, אלא להתחיל מיוצר המאורות כדי להגיד תפילה בציבור. אבל אז צריך להשלים את אשרי יושבי ביתך, כי אשרי יושבי ביתך יש לו מעלה בפני עצמה, חוץ מפסוקי דזמרה. מה?
אנחנו עושים כמו המקובלים או כמו אנשי ההלכה?
תלוי מה אתה. ספרדי, אשכנזי, חוסיד, מסנגד, תלוי. כל אחד לפי מנהג אבותיו, מה? לא מדלגים, אתה אומר. טוב, השאלה היא כמה יש פה השפעה, כמה אדם הוא נשאר איש הלוכה, כמה יש השפעה סביבתית של חדירה של מנהגים. כמו שמופיע פה, המנהג האם אומרים ברוך שאמר קודם, או ברוך שאמר לפני אוידו, או קודם אוידו וברוך שאמר. אז היום זה חלוקה בין נוסח ספרד, נוסח אשכנז, ספרדים, מתנגדים, חסידים, אבל בעצם זה מופיע כבר, החילוק הזה מופיע כבר בגאונים, החילוק הזה. האם להגיד זה, הראש מדבר על זה, האם להקדים את ברוך שאמר לסדר? בכלל השאלה היא מה זה בכלל אוידו, מה המקור בכלל להגיד את אודו. כן, אבל הראש, הטור בא משיקולי ההלכה. יש פסוקי דזמרה, ומי שרוצה להוסיף פרקי תהילים, אז עדיף, לא תמיד אני אומר שאפשר להכניס את דברים מבחוץ, אבל אם מישהו סובר שיש עניין להגיד אוידו, אז יש עניין, אומר הטור, להכניס אותו כבר שיהיה ברכה לפניו. אם אתה אומר אותו בלי ברכה, אז אמרת סתם שבח. אם הכנסת אותו בברכה לפניו, הכנסת אותו לשבח. לכן הטור אומר בהלכה, עדיף להגיד, להקדים ברכה לכל המזמורים, שיהיה לכולם ברכה, ברכה התחילה בסוף. אבל המקובלים והחסידים ונוסח ספרד, ומופיע פה גם באורחות חיים, שאומרים קודם הועידו ואחרי זה ברוך שאמר. למה הם אומרים את זה? אתה יכול להסביר את זה גם על פי
הלכה שאסור להוסיף, כאילו אפשר להגיד שאסור להוסיף כאילו על דברי חכמים שאמרו.
אז אפשר, כן, לכן אמרתי אפשר להגיד על פי ההלכה שאם זה היה תקנה אז לא מוסיפים, אבל אז יש שאלה, אז מה עם התוספות האחרות? ויברך דוד, שירת הים, זה גם תוספות. לא כולם אומרים את זה. לא כולם אומרים שירת הים, היום אולי רוב האוהלים כבר נוהג לומר, אבל בפוסקים מופיע שלא כולם אמרו.
בגמרא נובע שאומרים על זה שאת
עודו?
לא, את
שירת הים?
שירת הים.
לא, זה לא מופיע בגמרא. זה רק בגאונים. המקור הראשון זה הגאונים. לא חושב שלפני כן זה כתוב, לא. אז בכל פעם אתה רואה שכן מוסיפים, אבל כן, אז אתה רואה שהוסיפו קצת. בעיקרון זה נכון שיש כלל כזה שתמיד נזהרים מלהוסיף. יש איזה דיון ארוך אנחנו מתקרבים עכשיו לימים הנוראים, לחגים, יש מה שנקרא קרובוצים או פיוטים. זה קשור גם לראש, האם בראש השנה מותר להוסיף פיוטים באמצע התפילה? יש בסידורים, היום כבר לא אומרים את זה, אבל יש תמיד בפרקי, בסידורים לא רינת ישראל, כן, אז מופיע ביוצר, יש יויצרוס. מה זה יוצרות? זה תוספות שהוסיפו בתפילה, כמו שמוסיפים פיוטים בתפילת שחרית, בתפילת מוסף, אז מוסיפים גם קרובוצים, זה נקרא קרובץ, מוסיפים גם ביוצר. אז יש דיון לזה, יש באמת דעות באחרונים שאסור להוסיף. מה?
חסידים גם היום מוסיפים.
בטח, ככה זה מופיע במזור רבה. היום, לא יודע, אנשים כבר, לא יודע, קשה להם להוסיף. מה?
אין הרבה שנה.
אין הרבה. תלוי, מה זה אין הרבה? תלוי איפה אתה חי. תלך לחסידים, אז תראה שיש. אם תהיה בין קהילת חסידים, אז תגיד, יסתכלו עליך כאחד כזה שזה. שם ממשיכים את מה שהיה. טוב, אז טוב, אז כמו שאמרנו, אבל יכול להיות שכמו שאמרנו שיש מנהגים שונים. מי שמוסיף את זה לפני כן, אני פעם חשבתי על זה, שמי שאומר את זה לפני התפילה, יותר אולי מחבר את זה אולי לקורבנות. שמבחינתו, השאלה בעצם מאיפה מתחילה, מה שהזכרנו כבר בעבר, שדברנו קורבנות, מאיפה מסתיימים הקורבנות? האם הקורבנות מסתיימים בפרק ויהי בישמעאל, או שמסתיים באוידו? מה פתאום בכלל אומרים אוידו? אז אודו זה מופיע פה במקור של זה, שאומרים אותו, מי שתיקן את אודו זה דוד המלך. ומתי הוא תיקן אותו? כל השנים שהיה אהרון בעירייה, הכוונה שאהרון לא היה, לא היה חיבור בין, היה את הארון שהיה בקריית יערים, והיה מזבח בבמה גדולה, בנוב, בגבעון, היה הפרדה. כל זמן שאהרון היה בעירייה, בירושלים, בהתחלה בקריית יערים, אחרי זה בירושלים אצל דוד המלך, תיקן דוד שיהיו אומרים, זה המזמור. בתמיד של שחר היו אומרים, מאודו להשם עד ובנבי אל תראו, חילקו את אודו להשם לשני חלקים, ובתמיד שבין הבאים נשאירו להשם עד ועלה להשם. כלומר, היה מחולק לשני חלקים. אז אולי זה בעצם היה חלק מעבודת הקורבנות, מעבודת השם. לכן אולי לפי זה, אודו קשור קצת עדיין לסדר הקודם. אולי, זו הסיבה. טוב, זה נכון לגבי אודו, אבל מה עם מזמור שלנו קבעת דוד, מה עם השם מלך, מה עם כל... צריך לבדוק כל אחד ואחד, אבל כמו שמעתי, לכל אחד ואחד יש מקור בפני עצמו, יש הסבר בפני עצמו. ודבר שהפוסקים אומרים, בימינו אולי זה כבר יתנקז לאיזשהו נוסח שרובם נוהגים אותו, אבל בזמן הראשונים, בזמן הפוסקים, עדיין יש הרבה שינויים בין קהילות שונות, בין מושגים שונים, ולכן המסקנה של כולם, כל מקום לפי מנהג אבותיו, היו נוהגים של איזה תוספות מוסיפים ומה אומרים. טוב, מקווה בעזרת השם שנזכה לשבח את השם בשבח ובהלל.